שלום לכולם. בפרשתנו, בסוף הפרשה, יש תיאור של מסעי בני ישראל בשנה ה-40, כאשר הם מקיפים את ארצות אדום ומואב, ושם יש תיאור שפתאום עובר לשירה. נאמר שם ככה, ויסעו בני ישראל ויחנו באובות. ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט ער ונשען לגבול מואב, ומשם בערה, היא הבער אשר אמר אדוני למשה אסוף את עם ואתנה להם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי וארנו לה, בער חפרו השרים, קראו הנדיבי העם במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. מובלעת פה שירת הבאר שבה אפשר לעסוק בהזדמנות אחרת. אבל יש פה קטע שלקוח מספר מלחמות השם. מהו ספר מלחמות השם? איפה נגמר הציטוט מספר מלחמות השם? כתוב, על כן יאמר בספר מלחמות השם, איפה נגמר הציטוט? ואיזה מלחמות? איזו מלחמה הייתה שם? וחוץ מזה, באמת, צריך לשאול למה התורה מזכירה כאן מחדש את אותה באר מתחילת הפרשה. הבאר לכאורה הייתה במקום אחר לגמרי. בקדש ברנע, או בקדש, כש... יצאו ישראל ממקום אחר, קדש היא קדש ברנע, ככל הנראה, יש מפרשים שאומרים שלא, אבל בפשטות כן, מה הבאר עושה כאן אחרי שכבר הגיעו ישראל לנחל ארנון? אפשר לענות על השאלה הזאת מתוך הסתכלות במבנה של הפרשה. בואו נראה מה היה לנו עד עכשיו. עד עכשיו תיארנו את המסע של ישראל מסביב לארצות שנאמר שאסור לכבוש אותם, זה נאמר בקיצור פה, ונאמר בצורה הרבה יותר מפורטת בפרשת דברים, שם נאמר שהשם ציווה את משה לא להילחם לא עם אדום, לא עם מואב ולא עם בני עמון, כי כבר נתן אותם לירושה, לאותם עמים. זה ארצות שישראל עברו דרכה, לא עברו בהם אלא הקיפו אותם, הם הצטוו לא להתגרות בהם ולא להילחם בהם. ישראל סבבו אותם. אז מה קורה פה? התורה מתארת את הקפת ארץ מואב ואדום, ואז היא מביאה את דברי ספר מלחמות השם, על כן יאמר בספר מלחמות השם. מה קורה אחרי ספר מלחמות השם, אחרי הפסוקים שקראנו קודם? התורה עוברת לספר את סיפור סיחון מלך האמורי. סיחון מלך האמורי זה סיפור אחר לגמרי. ישראל כן לחמו בו וכן התגרו במלחמה. גם הסיפור הזה מסתיים באיזושהי שירה. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון להמה מקריית סיחון, אכלה ער מואב בעלי במות ארנון, אוי לך מואב עבד דעם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. כלומר, יש כאן תיאור הארצות שישראל סבבו ולא נלחמו בהן, שבסופו באה השירה הפותחת ועל כן יאמר, ואחר כך תיאור הארצות שישראל עברו דרכן ולחמו בהן, שבסופו באה שירה על פותחת ועל כן יאמרו. למה הובאה כאן שירת המושלים בסוף הקטע השני שמתאר את הארצות שישראל כן לחמו בהן? למה הובאה כאן שירת המושלים? חז"ל לימדו אותנו שהשירה הזאת מלמדת שעמון ומואב טהרו בסיחון. את ארץ סיחון נותן לנו לכבוש בגלל שסיחון כבר לקח את זה מבני עמון או ממואב, ומה שלקח סיחון, כיוון שבסיחון מותר לנו להילחם, אז מותר לנו לקחת את זה, אף על פי שזה היה בהתחלה של מואב ועמון. המחצית השנייה של הפרק מתארת את כיבושי ישראל, ומסיימת את השירה, מסיימת את זה בשירת המושלים, ועל כן יאמרו. לכן, גם את המחצית הראשונה של אותו פרק צריך לפרש באותה צורה. יש כאן תיאור של הארצות שישראל לא לחמו בהם, וזה מסוכם בספר מלחמות השם, ועל כן יאמר. הספר הזה, ספר מלחמות השם, מתאר את הארצות שנאסר לנו לחובשן, מפני שהן אמורות בספר מלחמות השם. כן, המילה על כן בתורה לפעמים היא הפוכה. כן, אנחנו רגילים שעל כן, בגלל מה שהיה קודם, לכן יאמר, אבל זה לפעמים הפוך. יש לנו כמה דוגמאות לעל כנים שהם הפוכים. למה לא נלחמנו בארצות האלה? כי הן אמורות בספר מלחמות השם. בארצות האלה השם כבר נלחם, השם נלחם באמורי, ונתן את ארצו ירושה לבני עשיו בן יצחק ולבני לוט, כפי שאמור בספר דברים. לפי זה ספר מלחמות השם כולל את כל הקטע שהקראנו בהתחלה. מי את והב בסופה, עד ונשקף על פני הישימון, כשבאמצע נכנסת שירת הבאר כמאמר מוסגר. הספר מלחמות השם מתאר את גבולותיה של הארץ שנאסר לנו לכבוש סביב סביב. גבולה הוא מי והב בסופה, דרך נחל ארנון, אשת הנחלים, ער גבול מואב, אל הבאר שנחרטה במי מריבה, וכאן בא מאמר מוסגר שמזכיר את השירה ששרו ישראל על הבאר, והשירה הזאת נגמרת במילים במחוקק במשנותם, והתורה ממשיכה לתאר את ספר מלחמות השם, כלומר את גבולותיה של הארץ שאסור לנו לכבוש, ממתנה מערב ומצפון לאותה ארץ, מתנה נחליאל, ושלושת המקומות שבהם יעמוד בלעם בפרשה הבאה, מקומות בארץ מואב, במות ראש הפסגה והפאור הנשכב לפני הישימון. כלומר, הבאר נזכרת כאן לא בגלל שישראל חזרו אליה, ישראל לא חזרו אל הבאר הזאת יותר. הם עזבו אותה וסבבו את ארץ מואב ואדום. התורה חוזרת כאן ומתארת את גבולות השטח שהקיפו ישראל, שגם הבאר נמצאת שם, כי כשישראל היו בבאר, משם הם יצאו לסבוב את ארץ אדום. הבאר היא, היא בקדש, קדש היא בקצה ארץ אדום, כמו שכתוב, משם שלח מלאכים, משלח משה מלאכים למלך אדום, ומשם יצאו להקיף את ארץ אדום. כלומר, לפי זה מה שאנחנו אומרים, ספר מלחמות השם הוא הספר שמתאר את הורשת הארץ לגבולותיה מיושביה האמוריים הקדומים, הקרובים להיות כנענים, ונתינתה לעמים שקשורים לאברהם. והפרשה הבאה היא המקבילה של הפרשה הזאת, המקבילה לצד השני. היא מתארת את השטח שאסור בכיבוש. סליחה, הפרשה הזאת מתארת את השטח שאסור בכיבוש, והפרשה השנייה מתארת את, את כיבושו של האזור שמותר בכיבוש, ואם גם כן מסיימת באיזשהו קטע של על כן יאמרו, על כן יאמרו המושלים, כן כנגד על כן יאמר בספר מלחמות השם בפרשה הראשונה שמתארת את הארץ שלא ירשנו, כנגד זה יש לנו בסוף הפרשה השנייה את שירת המושלים שמתארת את הארץ שכן כבשנו, מפני שכבשנו אותה מסיחון ולא מהמון ומואב. יש נקודה נוספת שכדאי להזכיר בעניין הזה של הארצות שכן כבשנו והארצות שלא כבשנו. אנחנו רואים שהפער הזה מוזכר גם בהפטרה שלנו, בדברי יפתח אל מלך בני עמון. גם יפתח אומר בהפטרה שאנחנו קוראים למלך בני עמון, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. אנחנו לא לקחנו ממך, אנחנו לקחנו מסיחון. ונשאלת השאלה, בסדר, לקחתם מסיחון, אבל אנחנו יודעים ממי סיחון לקח. אז מה זה אמור לשכנע את מלך בני עמון? מלך בני עמון יודע שכתוב בתורה שצריך להילחם בסיחון ולא צריך להילחם במלך בני עמון. הוא אומר, זאת ארצי, תחזיר לי אותה. כן, מה אכפת לי שזה כתוב בספר מלחמות השם? אולי לזה מתכוון יפתח כאן, שהוא אומר, אלוהי את אשר הורישך, כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו אותו נירש, הוא רומז לזה שסליחה, בספר מלחמות השם אתה קיבלת את ארצך. אבל בכל זאת, הרי הנושא השיחה בין מלך בני עמון לבין יפתח, הוא אותם ארצות, אותם מקומות שישראל לקחו מסיחון, הרי ממלך בני עמון הם לא לקחו. אז מה, מלך בני עמון מבדיל בין עמים שהתורה הרשתה לנו להילחם בהם לעמים שהתורה לא הרשתה לנו להילחם בהם. אם נעיין בפרשת דברים, אנחנו נוכל לראות שהתורה שם מתארת מצב שבו יש שני סוגי עמים. יש הקבלה מאוד מאוד ברורה בין שני סוגי עמים בספר דברים. משה שם אומר לעם ישראל, אל תתייראו מלהיכנס לארץ ולכבוש את הכנענים, מפני שאדום כבר כבשו את הרפאים שהיו בארצם שהם קראו להם אימים, והמואבים כבר, שקראו להם חורים, והמואבים כבר כבשו את הרפאים שהיו בארצם שקראו להם אימים, והעמונים כבר כבשו את הרפאים שהיו בארצם שקראו להם זמזומים, וגם אנחנו נכבוש את ארץ ירושתנו. ברור שם שיש שני סוגי עמים. יש מבחינתנו, איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה שיש עמים שהם קשורים איכשהו לאברהם, והם יורשים את הכנענים והאמוריים, אבל הגויים של אותה תקופה יכולים גם כן להבדיל בין שני סוגי העמים האלה בצורה אחרת לגמרי. יש עמי רפאים שהם עמים מאוד גדולים, ענקים, גדולים, מפחידים, אבל פרימיטיביים לגמרי. ובאים עמי התרבות ומורשים אותם. וההבדל הזה זה הבדל שגם מלך בני עמון יכול להבין אותו. יפתח אומר למלך בני עמון, סליחה, אני אף פעם לא לקחתי, לא לחמתי באדם לבן, ולא לקחתי את ארצו, חלילה, אני אדם תרבותי. אני לא עושה מעשים ברברים כאלה, אני לא לוקח קרקע באדם לבן. אני לקחתי מהאינדיאנים של סיחון. זה שסיחון לקח את זה ממך, זה בעיה שלך. אני לחמתי באינדיאנים, ברפאים, באמוריים, זה סוג אחר של עמים. את הנימוק הזה, גם מלך בני עמון יכול להבין. מלך בני עמון מבין אותו בצורה אחת, ויפתח מבין אותו בצורה אחרת, זה לא משנה. מלך בני עמון מבין, כן, בסדר, הברברים הפרימיטיביים לחמו באבותיי, ובסדר, זה עבר אל האינדיאנים. ויפתח לקח מהאינדיאנים, או אבותיו של יפתח לקחו מהאינדיאנים. התורה מתייחסת לזה אחרת, התורה אומרת, עמון ומואב הם בני לוט. לבני לוט נתתי הירושה, הם קשורים לאברהם. אבל העניין הוא, כשמלך בני עמון מבין אותו בצורה אחת, ויפתח מבין אותו בצורה אחרת, הוא מראה שלפעמים יש איזושהי תופעה כלל עולמית, שבאה לעולם בשביל שאנחנו נתפוס עליה טרמפ. גם היום יש אנשים שבאים ומאשימים וטוענים שהציונות היא שריד מהתקופה קולוניאליסטית. שבאים אנשים מאירופה ויורשים נחלות של עמים אחרים ביבשות אחרות. כך זה אולי נראה בעין אנושית, אבל בעין אמונית אנחנו מבינים שזה כמובן הפוך. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה הוליד והביא לעולם את התקופה הקולוניאליסטית, כדי שעם ישראל יתפוס על הטרמפ בדרכו חזרה לביתו. כך גם בתורה. עם ישראל יורש את ארצו, כפי שמדגיש משה בפרשת דברים, כחלק מתהליך כלל עולמי. אותו תהליך שבמסגרתו הורישו עמים שונים את הרפאים הקדומים לסוגיהם השונים. גם הגויים של אותה תקופה ידעו שיש הבדל בין עמי הרפאים הפרימיטיביים שישבו באזור לבין העמים המתורבתים, הלבנים שהורישו אותם. לכן משה יכול לחזק את לב עם ישראל ולהגיד, אל תתייראו, אל תפחדו מהמלחמה הזאת, כי אנחנו רואים הרבה מאוד עמים לבנים הצליחו להורש את הרפאים, את האינדיאנים המפחידים. את כולם הרשו עמים התרבותיים. לכן אל תראו מלרשת את הארץ. אם אתה קורא רק את הפרק הזה, אז אתה עלול לקבל רושם שכניסת ישראל לארץ היא רק חלק ממהלך כלל עולמי, שבו עמים מתקדמים יותר, ירושים שבטים פרימיטיביים, אבל חזקים ומפחידים. כשאתה קורא את כל התורה, אתה מבין שזה הפוך. בעצם התורה באה לעולם בשביל שעם ישראל יירש את ארצו. ואם עם ישראל מתיירה לרשת את ארצו, אז מביאים לו דוגמאות אחרות. אז מי שבימינו טוען ששיבת ציון היא חלק ממהלך כלל עולמי הוא טועה, זה הפוך, המהלך כלל עולמי הובא לעולם בשביל עם ישראל שיוכל לחזור לארצו. ולכן אנחנו צריכים לראות את העולם לא רק בעין אנושית אלא בעין אמונית. אנחנו צריכים להבין שגם המלחמות השונות של אלה למעשה הן כתובות בספר מלחמות השם. שבת שלום.